חז"ל דורשים, גם מפורסמת לא לבטרה, שגם יוצאי מצרים קיבלו משהו. אז בואו נתחיל מההתחלה, כדאי לקחת בבא בתרא, אם יש לכם גמרא בבא בתרא, אבל נתחיל מהפסוקים. כאן מספר 4, בפרשת נחלות, פרק ו' במדבר, יש שני פסוקים, ומשני הפסוקים יוצא סתירה. אומרת התורה, מספר 4, לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. ספרו את העם, למה ספרו אותם בסוף ספר במדבר? כדי לדעת מי יירש את הארץ, מי יקבל את הארץ, כי הדור חדש. אז לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות, לרב תרווה נחלתו ולמת תמיד נחלתו, איש לפי פקודיו יותר נחלתו. אך בגורל יחלק את הארץ, זה הכל חלק, הכל יפה, מובן לנו. אותם נכנסי הארץ, בואי הארץ, על פי גורל. והפסוק מסיים, פסוק נ"ה, לשמות מטות אבותם ינחלו. זה כבר שמות מטות אבותם, זה כבר אבות, זה כבר מטות, זה כבר שבטים. אז איך מחלקים את הארץ? לפי נכנסים, לפי אנשים, הכוונה לאלה. מה זה לאלה? הנשים החדשים, הדור החדש, לאלה תחלק הארץ. או שמחלקים את הארץ לשמות מטות אבותם ינחלו. הולכים חזרה לאותם שבטים, לא ברור מי השבטים, אבל לא הדור הנוכחי, אלא דור קודם. שמות מטות אבותם ינחלו. אז זאת הסתירה שיוצאת מהפסוקים פה בפרק ו', והגמרא בבבא בתרא, רבי שמעתי, כדאי לפתוח גמרא, נותנת שלוש שיטות בתנאים. אני הערב ניתן רק היכרות התחלתית, אי אפשר להיכנס לעובי הסוגיה, ונתמקד בשיטה הכי, בוא נגיד, פרובוקטיבית, הכי מעניינת. הגמרא בבבא בתרא בקט"ז עמוד ב', במשנה עוסקת בנחלת בנות צלפחד. היא אומרת שהם לא רק קיבלו את הנחלה של צלפחד, קיבלו שלושה חלקים, ונראה את החלקים שקיבלו. אבל הגמרא מביאה מחלוקת תנאים, ובסוף משייכת את המשנה לפי תנא אחד או שניים, בעבודה לא לפי תנא שלישי. אומרת הגמרא דתניא, תקוף י"ז עמוד א', רבי יושיע אומר, רבי יושיע טוען, ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, שהארץ נתחלקה ליוצאי מצרים, לאותם אנשים שיצאו ממצרים, כל אחד שיצא ממצרים קיבל חלקו, שנאמר לשמות מטות אבותם ינחלו. היוצאים קיבלו, היוצאים נחלו. אחר כך כנראה שזה עבר בירושה לפניהם. אלא מה אני מקיים שורה רביעית, לאלה תחלק הארץ בנחל. אז מה הכוונה לאלה? למה משה רבינו, למה הקדוש ברוך הוא פונה אותם אנשים שחיו בדור החדש, הכוונה לשמור מטות אבותם. מה אני מקיים לאלה תחלק הארץ בנחלה? אל תקרא לאלה שורה חמישית אלא כאלה. להוציא את התפילים, לפי הפשטות רוב הראשונים, מה זה תפילים? אותם יוצאי מצרים שלא היו בני חף. אדם שיצא ממצרים פחות מחף שנים, הוא לא קיבל נחלה. כמו שאותו אדם שלא היה בן חף בתקופת המפקד, כשפקדו אותם במדבר, הוא לא נפקד, הוא לא חלק מהמספר. אז כאלה, הכוונה זה לא לילה תחלק הארץ, הארץ מתחלקת ליוצאי מצרים. אבל רק ליוצאי מצרים שדומים לאלה שהם חלק מהמפקד, רק בני חף ומעלה. זאת אומרת, הנפקא מינה, שכל מי שיצא ממצרים קיבל נחלה, הוריש את הנחלה לבנו, כי הוא מת כנראה, הוא הוריש לבנו, אבל מי שלא היה בן חף ביציאת מצרים, לא קיבל נחלה, והתוצאה מכך גם בנו לא קיבל נחלה, כי אין אף אחד הוריש לו נחלה. אז כנראה שהיו מסכנים בכניסת הארץ שאביהם לא היו בני חף ביציאת מצרים. האבא כנראה אולי מת במדבר, לא כולם, יש פחות מבני חף, אבל כנראה שיש שהם מתו ויש שנכנסו לארץ בלי נחלה ישר. זאת שיטת רבי יושיע. רבי יונתן אומר, לבואי הארץ נתחלקה הארץ. לא, הבאי הארץ קיבלו את הארץ שנאמר, לא אלה תחלק הארץ בנחלה. זאת אומרת, המקבלים הראשיים, המקבלים הישירים, היו באי הארץ. מה אני מקיים לשמות מטות אבותם ינחלו? כאן הביטוי המוזר, המעורפל, משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם. יש כאן נחלה משונה, יש פה נחלה מוזרה. כל נחלות שבעולם חיים יורשים מתים. כאן מתים יורשים חיים. באי הארץ קיבלו את הנחלה, החזירו את הנחלה ליוצאי מצרים, הבנים הורישו את האבות, הנחלה עברה למרכאות בירושה, מבנים, באי הארץ, לאבות יוצאי מצרים, ואחר כך ריקושט חזרו, הנחלה חזרה לבאי הארץ. יש כאן ריקושט. באי הארץ קיבלו חלק, כל מי שהיה בן חף קיבל חלק, הביאו את הנחלה חזרה לאבות, לשמור לתות אבותם, אחרי שאבות קיבלו, החזירו את הנחלה לבנים. נראה מה ההבדל, למה כל המשחק הזה, אבל לפי רבי יונתן, הכל מתחיל עם באי הארץ, אבל יש גם חלק ליוצאי מצרים לשמור לתות אבותם. השיטה השלישית, כמובן נחזור לשיטת רבי יונתן, השיטה השלישית למטה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, לאילו ולאילו נתחלקה הארץ, כדי לקיים שני מקרות הללו. הכיצד? היו מיוצאי מצרים, נטל חלק מיוצאי מצרים. היה מבואי הארץ, נטל חלק מבואי הארץ. מכאן ומכאן, מי שזכה גם לצאת וגם להיכנס, שורה רביעית, קופי זיין ומבית, נוטל חלקו מכאן ומכאן. אז רבי שמעון בן אלעזר, אין כאן דינמיקה בין שני הפסוקים, יש כאן שני מסלולים. יש מסלול של יוצאי מצרים, הם קיבלו נחלה, כמובן אם מתו הנחלה עברה בירושה לשניהם. יש מסלול של באי הארץ, הם קיבלו נחלה, הם לא העבירו את זה חזרה לדור הקודם, ואז יש כאן שני מסלולים. אלה הם השלוש שיטות פה בגמרא, מי זכה, מי ירש את הארץ, שוב פעם כדי לפתור את הסתירה פה. בין לילה תחלק, פסוק שפונה לבאי הארץ, לבין הפסוק לשמות מטות אבותם. בהמשך הגמרא שואלת, אוקיי, מהי משמע דהי לשמור באמצע עמוד מטות אבותם ויוצאי מצרים כתיב? איך אני יודע שהביטוי הזה לשמות מטות אבותם מתייחס ליוצאי מצרים? אולי זה מתייחס ליעקב, אולי מתייחס לשבטים? איך אני יודע, במיוחד לשמות מטות אבותם, זה בדרך כלל מטות, זה שבטים. אז אולי אנחנו צריכה לחזור לשמעון, או אני יודע, ליצחק. איך אני יודע שהכוונה כאן לשמור מטות אבותם זה יוצאי מצרים, דימו לשבטים כמלא, אומרת הגמרא, פרשתנו דכתיב ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם, ירושה היא לכם מאבותיכם וליוצאי מצרים כאמר לו. אז פרשתנו מוכיחה לנו שהכוונה במפקד, בספר במדבר, פרשת פנחס, לסלעיר, תחלק הארץ, לשמור מטות אבותם, הכוונה היא לא לשבטים, אלא ליוצאי מצרים. אותו דור שזכה לצאת ממצרים, וזאת הגמרא. ברייתא, שלוש שיטות, בתנאים, רבי יושיע, יוצאי מצרים. רבי שמעון בן אלעזר, הכי חלק, בוא נגיד הגיוני, גם וגם. האמצעית היא השיטה המסובכת קצת. יוצאי באי הארץ, הביאו את הנחלה חזרה, ואחר כך קיבלו. מה בדיוק המנגנון פה? זה באמת השם לנתח לפחות ראייה התחלתית. למה זה מובא בהגמרה פה בבבא בתרא? אז הגמרה מביאה את המחלוקת הקטניים כדי להסביר את המשנה בדף קט"ז. במשנה קט"ז אומרת המשנה, בנאות צלבך נטלו ג' חלקים. אנחנו קוראים את הרפש, את הפרשה שלקחו חלק, באמת היא שלקחו ג' חלקים. מה הכוונה ג' חלקים? חלק אביהן, שהיה מיוצאי מצרים, צלפחד יצא ממצרים, אז יש את החלק של צלפחד, לא היו לצלפחד בנים, אז הבנות קיבלו את אותו חלק. וחלק עם אחד בנכסי חפר, גם חפר יצא ממצרים, אז צלפחד גם מקבל חלק מחפר, צלפחד בן חפר. אז אותו חלק של חפר שצלפחד אמור לקבל, גם זה עבר לבנות, איזה חלק שני. ואיזה עובדה שהרבה לא יודעים, צלפחד היה בכור. צלפחד היה בכור, אז הוא לקח לא רק חלק בנכסי חפר, אלא פי שניים בנכסי חפר. הבנות צלפחד קיבלו את הג'קפאט, כן? הם קיבלו את החלק של צלפחד, החלק של חפר שיוצא ממצרים, עוד חלק, עוד ספרים, עוד שניצול מצלפחד, אז הם באמת קיבלו את הכל. שלושה חלקים בנות צלפחד. אומרת הגמרא, שכל המשנה פה, היא נגד רבי יונסון, כי לפי רבי יונסון, אין לצלפחד שום דבר, אין לחפר שום דבר. כנראה שהמשנה שלנו היא או רבי יושיע, או רבי שמעון בן אלעזר, שאני מתחיל מיוצאי מצרים. למי שיצא ממצרים, בוא נגיד כרגע שזה רבי יושיע, כך אומרת הגמרא בדף קי"ז, זה גם יכול להיות לפי רבי שמעון בן אלעזר, אבל בוודאי לפי רבי יושיע, תנא קי"ז, כמאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ. תנא כמאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, רבי יושיע כנראה, ואז הכל מתחיל עם צלפחד וחפר יוצאי מצרים, ו... מסתכלים, משארים, בודקים איך הנחלה מתגלגלת דרך צלפחד וחפר לבנות צלפחד, אבל אם אני מתחיל מברית צלפך, הם לא היו אנשים בני חף ומעלה, אז אין להם שום טענה, הם לא זוכים בשום דבר מעצמם. נראה שאולי זוכים דרך המשחק של רבי יונסון. אז זה רק הגמרא. משנה בקוף ד' זיין, בנות צלפך דחו שלושה חלקים, לפי ברייתא אולי ארבע, והמשנה דחו שלושה חלקים, אז כנראה שהמשנה שלנו סוברת כמו רבי יושיע. שהכל מתחיל עם יוצאי מצרים. על פי מחשבה, יש פה בהגמרא, לפי כל הדעות, גם רבי יושיע, במיוחד רבי יונסון, יש פה אמירה מאוד חשובה. למה הנחלה עוברת או חוזרת ליוצאי מצרים? למה יוצאי מצרים לוקחים חלק? מה הכוונה כאן שהנתתי לכם מורשה, אני השם, זה לא סתם הבטחה ולא סתם בשורת גאולה, אלא יש להם קניינים הלכתיים, חוקיים, בארץ. אז יש כמה אחרונים שבאים מצד ההבטחה. הגמרא בברכות אומרת שכל מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח הוא חייב לקיים. תסתכל ברש"י פה, בתחילת הפרשה, מי שראה את רש"י, יש הרבה התעסקות בשאלה הזאת, להראות שכל הבטחה שהקדוש ברוך הוא נתן לדור יוצאי מצרים התקיימה. אם הקדוש ברוך הוא אומר, ונתתי לכם מורשה, אני השם, אז כנראה זה לא סתם בשורה על גאולה ועל לקיחה לים, ועל הבאתי אתכם, אלא יש לכם מורשה, זה קניין. אז כנראה שגם יוצאי מצרים יש להם זכויות ממוניות, זכויות של ירושה. שהקדוש ברוך הוא, שום דבר מהקדוש ברוך הוא אינו נופל, הקדוש ברוך הוא שמר, ברוך שמר ויעלה, ברוך גוזר ומקיים. הקדוש ברוך הוא גוזר, מקיים, אז יש חובה להכניס את יוצאי מצרים לתוך התמונה. לדעתי יש פה אמירה אחרת, נוספת לאמירה הזאת, שבעצם זכותנו בארץ היא גם אנשים שזוכים לגור בארץ, זוכים לשבת בארץ, זוכים לרשת את הארץ, וישבתם בארץ לרשת אותה, אותו פסוק שרמב"ן דרש שיש מצווה. אבל אנחנו חייבים לזכור שהזכות שלנו בארץ, התפיסה שלנו בארץ, האחיזה שלנו בארץ, זה גם הדורות הקודמים שסבלו, שהלכו לכל מיני מקומות, לא מקומות, שנשתעבדו במצרים. אנחנו לא יכולים סתם לרשת את הארץ. ההיסטוריה של הארץ לא התחילה ב-48. ההיסטוריה של הארץ התחילה לפני 3,000 שנה, באמת בין הבתרים, אפילו יותר. אז מבחינה קיומית והיסטורית, אנחנו לא יכולים סתם לחזור לארץ ולהגיד, הנה, הגענו והזוכים בארץ. כמובן, אנחנו המשתדלים, אנחנו החיים, אנחנו הדור שזכה לרשת צמיחת גאולתנו. אנחנו חייבים לקחת בחשבון שיש זכות ממונית, זכות של קניין, ממש ירושה. חלק מהמשחק הוא גם דורות הקודמים, הדור שנשתבד במצרים הוא גם זוכה בארץ. אף על אף שהדור הזה לא ראה את הארץ, לא נכנס לארץ, לא היו בחברון, לא היו בשכם, הם גם זוכים ויורשים את הארץ, ולפי רבי יונסון הכל מתחיל איתם. לפי רבי יושיע הכל מתחיל עם יוצאי מצרים, וזה המוקד. לפי רבי יונסון, סליחה, לפי רבי יושיע הכל מתחיל עם יוצאי מצרים, לפי רבי יונסון הכל מתחיל עם באי הארץ, אבל יש ליוצאי מצרים גם תפקיד הלכתי, לא רק מחשבתי, יושבים בן אלעזר, יש כאן שני מסלולים, יש כפילות. לא כפילות, אלא שתי אופציות, או שני ערוצים. יופי. לפני שניגש לרבי יונסון, לשיטה של רבי יונסון, בואו נכניס את המשחק, השחקן השלישי במשחק. יש את הדור היוצאי מצרים, ויש דור באי הארץ, והשאלה איך לעשות, איך לאזן ביניהם, איזה תפקיד יש לו כל דור. אבל יש גם שחקן שלישי. שחקן שלישי הוא לא שחקן, אלא קבוצה שלישית של אבות. כי הגמרא תמיד מביאה שזה ארץ ישראל מוחזקת היא מאבותיהם. למשל, אומרת הגמרא כאן בדף קי"ז עמוד ב', ירושה היא לכם מאבותיכם. מי זה אבותיכם? בדף קי"ט, שואלת הגמרא, אוקיי, יפה, צלפך היה בכור, אז מגיע לו פי שניים, חלק שני. אבל יש הלכה שאין הבכור נטל פי שניים בראוי, רק במוחזק. אז אותם נכסים שהאבא מוחזק בהם, הבכור מקבל פי שניים. אותם נכסים שאבא לא מוחזק בהם, זה נקרא ראוי, ראוי להגיע לאבא, אבל מכיוון שאבא אינו תופס בהם, הבכור לא נטל פי שניים. למשל, האבא מת, יש לו, אני יודע, $500,000 נכסים, אז הילדים מתחלקים, והבכור מקבל פי שניים, אבל אחרי שאבא מת, כל הבעלי חוב שלו נותנים כסף, אני חייב לאבא עוד 100,000 שקל. הנה, אני משלם את החוב. במאה לשקל הנוסף שבא לתוך הירושה, שם אין חלוקה מיוחדת לבחור. שם הבחור אינו נוטל פי שניים, כי זה נקרא ראוי בניגוד למוחזק. האבא במיטתו לא היה מוחזק באותם נכסים, כמו האדמה שלו, כמו הנכסים, הנדלן, הוא היה רק ראוי לקבל. יש כל מיני בעלי חובות שאמורים לשלם, אז זה נקרא ראוי, לא מוחזק. ואין הבחור נוטל פי שניים בראוי כי במוחזק. רק דברים שההורים, שהאבא היה מוחזק בהם. רק אז מקבל הבחור פי שניים. בין שואל את הגמרא, איך צלפחד קיבל פי שניים בנכסי חפר, באותו חלק שחפר אמור לקבל בזכות יציאתו ממצרים לפי רבי יושיע, לפי רבי יושיע. הרי אותו אדמה זה בגדר ראוי, כי חפר רק יקבל אותו חלק, אותו אדמה, אותה חלקה, כשישראל ייכנסו למצרים. אז זה נחשב ראוי, לא מוחזק. שואל את הגמרא בקוף י"ט, ועמי, באמצע אחרי נקודת האם, קוף י"ט מן א', למה צלפחד מקבל פי שניים כבחור של חפר, ואז הבנות יקבלו את אותו פי שניים, ראוי הוא, ואין הבחור נוטל בראוי כבמוחזק. אז יש כל מיני דעות בגמרא, ורבא אומר, עוד שלוש שורות, אמר רבא, ארץ ישראל מוחזקת היא. זה נחשב מוחזק. יש לנו תפיסה בתורת מוחזקת. לא ראוי, אלא אצל צלפחד זה מוחזקת. הוא כבר מוחזקת אצל חפר משעה שיצא ממצרים. השאלה, מתי המצב הזה של מוחזקת התחיל? האם הכוונה של הגמרא שחפר מוחזק בחלקו עוד לפני הבנים או הנכדות ירשו את הארץ, או שהמצב של מוחזקת היא שחפר נחשב מוחזק ואז הבחור ייקח פי שניים גם בחלק בארץ, המצב של מוחזק היא עוד לפני יציאה מצרים. ומה אני מתכוון? אני מתכוון לגמרא בדף קוף עמד א'. הגמרא בבבא בתרא בקוף עמד א' מעלה המחלוקת בין תנא קמא לבין אבי אלעזר. מה אומרת הגמרא פה? ולעזר מחדש, ולעזר מחדש, אנחנו מכירים את ולעזר מגיטין, היטב, מפרק תשיעי. והנה יש ולעזר בבבא בתרא פרק שישי. איך קונים קרקע? הקרקע נקנית בכסף שטר בחזקה. ולעזר מוסיף עוד קניין. הילוך, אדם שיעשה טיול, סובב את האדמה שרוצה לקנות. תניא אומרת הגמרא, הלך בא לארכה ולרחבה, באמצע הגמרא קוף ומן א', קנה מקום הילוכו. גם אינו חייב לעשות קניין, חזקה, שטר, כסף, רק ללכת, לעשות איזה, לסובב את המקום שלו, לעשות הקפה. חכמים אומרים, אין הילוך מועיל כלום עד שיחזיק, צריכים חזקה. אמר רב אלעזר, מי תמיד רב אליעזר, רב אלעזר מסביר שיטת רב אלעזר, דכתיב, הקדוש ברוך הוא מבשר לאברהם, קום ותלך בארץ לערכה ולרחבה, כי לך אתננה. אברהם קנה ארץ ישראל בהילוך, בטיול. הוא לקח טיול, כל מקום שהוא הלך, הוא קונה. אז אם אברהם קונה את האדמה על ידי הילוך, אז כנראה שזה מעשה קניין. וגם רובין ושמעון, רובין שמוכר איזה חלקה בפתח תקווה לשמעון, שמעון יכול לקנות אותו גם בניו יורק, דווקא בארץ. יש קניין הילוך באדמה. חכמים דוחים. אבל דחיית חכמים יכולה להיות אחת משניים. או שאומרים שאברהם לא קנה, או שאברהם קנה אבל לא דרך הילוך, איזה קניין אחר. האם חכמים דוחים את העמדה הבסיסית שהיה קניין, או שחכמים מסכימים שהיה קניין אבל לא בהילוך, אלא פעולה אחרת. אז לא ברור מהגמרא. הגמרא ממשיכה, ורבנן הטעם, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, הטעם! אותו פסוק בלך לך משום חביבותה דאברהם ודקמרלי כדי שנוח לכבוש לפני בניו. רבי ברוך הוא מבשר, נותן לאברהם פקודה ללכת בארץ לכל לרחבה, שם זה חביבותי. שם הקדוש ברוך הוא אינו מתכוון לקניין, אברהם רק עוזר לבניו לכבוש את הארץ. כל מקום שאברהם הולך יותר קרוב לעם ישראל, יותר קרוב להיסטוריה של ישראל, חביבותי דאברהם. אבל לא ברור, נכון, אברהם אינו קונה בהילוך. אז מי לפי חכמים, הילוך אינו נחשב מעשה קניין. אבל האם אברהם באמת קונה את האדמה? זה מהגמרא לא ברור. הם ראשונים מבינים שלא היה קניין לפי רבנן, ואז אולי לפי רב אלעזר יש מוחזקת מתקופת אברהם, אבל זה רק רב אלעזר, בלי אז לא חכמים. אבל הריטב"א מספר אחד בדף מקורות, הריטב"א טוען לו. פירוש, כל ההילוך הזה לאורכו לרחבה להודיע מתנה שנותן לו, ובמדרש אמרו שתהי נוכל לכבוש לבניו, שלא יפסידו את זרעו בעוונותיהם, ושלא יוכל שטן לקטרג, אינמי, שיבואו בטענה עובדי אבות, על שבעה עמים, רש"י ראשון. ההילוך הזה נועד להיסטוריה. אין כאן קניין ממוני, הרם אינו קונה פרשת לך לך. בהילוך, זה רק הילוך כדי לעזור לבנים. אבל אברהם אבינו שרה רביעית, עליו השלם לא קנה בהילוך, אלא בדיבור! אין אברהם קנה, לא בהילוך, אלא בדיבור. מה פתאום? אמירה קונה? בדרך כלל אמירה אינה קונה. קניין, חזקה, כסף, שטר. מה זה אמירה? ממשיך הריטב"א. אמירתו לגבוה כי מסירה להדיעות. יש הלכה שבהקדש אמירה כן קונה. אז זה כאן הפוך, בדרך כלל אמירה קונה כשאדם נותן משהו לקדוש ברוך הוא. כאן יש מייסי קניין, הדעה אמירה שקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם, לאברהם, קל וחומר. קל וחומר. מה אם אדם יכול להקנות לבנו של עולם? ודאי. קדוש ברוך הוא שאמירתו כעשייתו. זה עוד נושא של פרשת וירא. קל וחומר הראשון, כן? ואיך ישמעני פרעה? כן, קל וחומר הראשון בהיסטוריה, עם ישראל לא שומע. זה קל וחומר. איך ישמעני פרעה? כך סובר רש"י, זה הקל וחומר הראשון. הנה, ואם המשיך הריטב"א, ועוד הכתיב וייד שם מעלו, החזיק בה בישיבה, אברהם עשה מעשה חזקה, ישיבה, שלפי לפחות הריטב"א נחשב מעשה קניין, בדרך כלל ישיבה נחשבת חזקת ראיה, להוכיח שאתה בעל, בשאלה של טוען וניתן, של פרק שלישי בבא. האם ישיבה גם נחשבת מעשה חזקה לקנות את האדמה? זה לא ברור. אבל הריטב"א טוען שישיבה נחשבת לא רק חזקה להביא ראיה לבעלותך, אלא גם לעשות קניין חזקה. מה זאת אומרת? שלפי הריטב"א יש קניין לאבות. ארץ ישראל מוחזקת היא לאבות. כמובן, ההבדל הוא ברור. ארץ ישראל מוחזקת היא לאבות, קניין. יש כאן קניין משותף לכל עם ישראל. כולנו היו מוחזקים לפי הריטב"א, גם רבנן, לא רק לפי בליעזר, גם רבנן. יש איזה קניין בארץ, נראה מה נפקא מינה לפי הגמרא בעבודה זרה. יש איזה קניין משותף לכל האבות, לכל עם ישראל מתקופת אברהם אבינו, לפי בליעזר על ידי הילוך, לפי חכמים על ידי ישיבה או על ידי אמירה. החלוקה, נחלות, מי קיבל מה, איזה חלק אתה קיבל, זה כבר יוצאי מצרים ובאי הארץ. לפני יוצאי מצרים ובאי הארץ, כולנו היו משותפים כבית אבות אחד בכל הארץ, קניין ממוני נגד הנוכרים. בצי מצרים, בבואי הארץ, מתחיל החלוקה הספציפית האישית, כל אחד מקבל את שלו. ודאי שיש הבדל בין הארץ ישראל מוחזקת היא של הריטב"א בדף קוף ושל בליעזר, לבין החלוקה פה, חלקי צלפחד, חלקי חפר, בנים, בנות, פרשת נחלות. ודאי שזה הבדל. הראיה של הריטב"א, הריטב"א אינה מביא את הראיה הזאת, אבל יש ראיה לדברי הריטב"א, שגם לפי רבנן, לא רק לפי בליעזר, יש קניין לעם ישראל מתקופת האבות, היא מהגמרא בעבודה זרה דף נ"ג. יש הלכה שאין אדם מוסר דבר שאינו שלו. מה נפקא מינה? אדם שבוא נגיד שאבות עשירה, והעשירה היא לא שלו, אז עשירה מותרת, כי אין אדם מטיל איסור על חפץ שאינו ברשותו. זאת אומרת, הגמרא בעבודה זרה בדף נ"ג. יש פסוק כמובן בדברים י"ב ואשריהם בדף נ"ג עמוד ב' לפני המשנה אשריהם תשרפון באש. נכנסנו בארץ, ראינו אילנות, שרפנו אותם, יש מצווה לשרוף. מכתי שואל את הגמרא, ירושה היא להם אבותיהם? האילנות האלו נעבדו במשך כל השנים שבני כנען היו בארץ, אבל האמת היא שהארץ היא ירושלנו, אז מי באמת בעלים על אילנות? לא הכנענים אלא יהודים. אותה השירה שכנעני עבד הוא השירה שלנו, הוא אילן שלנו, השירה שלנו, אילן שלנו, עץ שלנו, ירושה מאבותיהם. ואין אדם מוסר דבר שאינו שלו. אז איך הנוכרים, הכנענים, אסרו את השירות? האילנות שלנו, ירושה מאבותינו. אין אדם מוסר דבר שאינו שלו. התשובה היא מפורסמת וטרגית, שיש מצב אחד שאדם כן עושה דבר שאינו שלו, כשהבעל מגלה דעתו שנוח לו. אתה לא יכול סתם לאסור את חפצי, אבל אם אני מגלה שנוח לי שאתה תאסור את חפצי, אז אתה יכול להטיל איסור. אז עם ישראל גילו שנוח להם עבודה זרה. מתי גילו? בעגל. בעגל עדו עבודה זרה, אז נתנו איזה גילוי דעס שנוח להם. במצב של נוח להם, אז אנחנו כבר יכולים לאסור את העשירות של ישראל. אבל מפשטות הגמרא כאן, משמע שיש קניין ממוני לאברהם, לאבות. השאלה היא לא רק על אותן עשירות שנעבדו באותם 40 שנה. אחרי שיצאו ממצרים, טוענת הגמרא, קיבלו איזה קניין על העשירות, מכוח הגמרא של יהושע, מכוח הפסוק בפנחס, לילה תחלק, אז ויוצאי מצרים קנו את העשירות, אז אותן עשירות שנעבדו 40 שנה ונכנסו לארץ וראו את הילונות בנות 40 שנה, אותן ילונות יש בעיה לסור אותן, כי עם ישראל כבר זכו בהן מיציאת מצרים. לא, השאלה כאן היא כללית, כל ילונות בארץ, גם אילן שנעבדה לפני אני יודע 200 שנה, מכיוון שאברהם כבר נכנס לתמונה, ארץ ישראל היא שלנו. אם ארץ ישראל היא שלנו, אין לנחרים לאסור דבר שאינו שלו. השאלה כאן היא כללית, לא רק על אותן אילונות שעם ישראל קיבלו ביציאת מצרים ככניינה. השאלה כאן היא כללית. אותן עשירות מכתי, ירושיים מאבותיהם. אולי אם מצאו איזה אילן בת 500 שנים, אז שאלו מה אילן הזאת נבדל על ידי איזה כנעני ותיק, עתיק, לפני אברהם, אז אותה השירה, אישה לכנעני, הוא יכול לעשות אותה. אבל רוב אילנות, מן הסתם, רוב אילנות, בני 200 שנה, 300 שנים, תקופת אברהם, אברהם כבר קנה אותם, אברהם קנה אותם, איך הכנענים עשו אותם? אז מזה, בגמרא כאן היא לא רק לפי בליעזר. הפשטות היא שהגמרא כאן הולכת גם לפי חכמים. שביקוח בין בליעזר בחכמים, בבאס ודף קוף, זה איך קנה אברהם, בהילוך. חכמים דוחים הילוך, אין כאן קניין הילוך. אבל חכמים מסכימים, רבנן מסכימים שיש קניין בדיבור, באמירה, בישיבה. דברים האלו גם כן נראים מדברי הישלמי פה, מספר 3. לישלמי יש שאלה, האם נתחייבו בחלה בכניסתם לארץ? יש הפקעה של מצוות חלה מחיטים של נחרי, מעיסה שנעשית מחיטים של נחרי. אז אם אפשר להוכיח כן או לא, מספר 3, ישלמי בחלה. רגילה בשם מבשימן בלוקיש, כך משיב וקיבת בלעזר. אין אתה מודל לי בשעה שנכנסו ישראל לארץ, ומצאו כמחים וסלטות שהיו חייבים מחלה, ולאו גידולי פטורים. זאת השאלה של רבי עקיבא. אתה רואה שהחלה הזאת, הקמח הזה, שהוא גידולי פטור, הוא נגדל, הוא גדל כקמח של נחרי, כחיטים של נחרי. אתה רואה שעליו שהוא קמח נוכרי יש להפריש חלה, כי הפרישו חלה. אז אומרת הגמרא, לא, רבי עקיבא אין לך ראיה, בסוף הקטע שמה, שורה שלישית בסוף. תמן, אומרת הגמרא, משיבה הגמרא לרבי עקיבא, עד שלא נכנסו לה למפרע ירשו. גם לפני שנכנסו לארץ, ירשו את הארץ למפרע. שאלו מה זה למפרע? 20 שנה, 30 שנה מיציאת מצרים, כשיטת רבי יושיע. אבל איזה פסוק מצטט את הישלמי? מה זה למפרע? תאמר רבי הונה, בשם רבי שמואל, בר נחמן, לזרעך אתן אין כתיב כאן, אברהם, לזרעך אתן אין כתיב כאן, אלא לזרעך נתתי, כבר נתתי. אז הפסוק שהישלמי בחלה מביאה, אומרת שאברהם כבר קנה, לזרעך לא אתן, אלא לזרעך נתתי את הארץ הזאת, כבר נתתי. ואז כל הכמחים הם כמחים של יהודים, והם חייבים בהפרשת חלה. כן. תשובה, מה אמרתי? כן, תשובה לביעזר, כן. כן, 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 נכון, נכון. אז מהמקורות האלו, ממחלוקת חכמים ובליעזר, ולפי הריבה גם חכמים מודים לבליעזר, מפשטות הגמרא בעבור עזר דף נ"ג, וישלמי בחלה, שאיזה משמעות שלפחות הקניין המשותף כבר התחיל ממות האבות. ואז הנפקמינו אולי תהיה שלגבי חפר זה נחשב לא ראוי אלא מוחזק, כי אף על פי שהחלוקה לא התקיימה יציאת מצרים, אבל יש כאן איזו תפיסה משותפת לאומית, תפסנו, אחזנו בשדות, ולא רק שהשדות האלו אמורות להיות שלנו ביציאת מצרים, אלא יש קניין ממוני מתקופת אבות. מי שרוצה לראות, יש קטע ברב חיים על השס בבבא בסרא על הדין של גר מביא וקורא, מחלוקת תנאים, מביא וקורא, מביא ואינו קורא, על תפיסה ממונית שיש כבר מתקופת האבות. יופי. אבל יש כאן קטע עוד נוסף במדרש, מי שרוצה להסתכל, מדרש מספר 2, פרשת רבה, היה מהו קראת השם את אברהם, ברית לימור, אף מאמרו של הקדוש ברוך הוא מעשה, שנאמר לזרעך נתתי, אתן את הארץ הזאת, אין כתיב כאן, אלא נתתי, זה המקור לירושלמי בחלה. אז אם נסכם, ראינו שלוש שיטות בתנאים, ביושיה, ביונסון ובשם בן אלעזר. שלוש שיטות מתייחסות למשחק, למתח, הייתי אומר, בין שני הביטויים, פרשת פנחס, לאלה תחלק, או לשמות מטות אבותם, שהגמרא מזהה את שמות מטות אבותם כי יוצא מזהם, על פי הפסוק מורשה לכם אני אשם, נתת לכם מורשה. הגמרא אומרת שהמשנה שנותנת לבנות צלפחד שלושה חלקים היא לפי, בוא נגיד, ביושיה, לא לפי ביונסון. לפי ביונסון הכל מתחיל מבואי הארץ, וזה להם שלושה חלקים, אולי חלק שלהם במקום אבא. והשאלה האם אבות נכנסות לתמונה, יכולה להיות מחלוקת תנא קמא ורבנן ורבלעזר, והריטב"א, שניהם מודים לכך הפשטות של הגמרא בעבודה זרה. בואו נתייחס לשאלה הזאת, השיטה הזאת של ביונתן, שלנו כהכי מוזרה, הכי מדהימה. מה בעצם, מפתיע הייתי אומר, מה בעצם המשחק שברי הארץ קיבלו? לפי ביושיה זה פחות או יותר חלק. כל יצא מצרים, כל מי שיצא מצרים קיבל את חלקו. רוב האנשים לא נכנסו לארץ, רק יהושע וקלב וכל מיני יחידים, אבל רוב האנשים מתו. אז הנחלה עברה לבניהם בירושה, אם אין בנים עבר לאחים, אם אין אחים עבר לבנות, לפי סדרי נחלה של פרק ישנו חולין והפסוקים בסוף במדבר. לפי רבי שמעון בן אלעזר, השיטה השלישית, גם כן פחות או יותר הכל חלק ומובן. יוצאי מצרים קיבלו, לא נכנסו, העבירו אותם לבניהם, ואם היו ילדים שהיו בני חף בכניסה לארץ, גם הם קיבלו לאלה תחלק הארץ, והיו אנשים שקיבלו, רוב אנשים, בוא נגיד, בני חף בכניסתם לארץ, קיבלו שניים. קיבלו גם חלק אביהם וגם חלקה. יופי. אז פחות או יותר התמונה מובנת, התמונה ברורה. השאלה כאן, איך להבין את המנגנון ההנחתי לפי רבי יונתן? בואו נחזור לגמרא פה בבבא בסרא, לפי רבי יונתן, את הגמרא בקוף יוד זיין עמוד א', יונתן אומר לבואי הארץ נתחלקה הארץ, שנאמר לאלה תחלק. אז הכל מתחיל עם בואי הארץ. מה אני מקיים לשמות מטות אבותם ינחלו? משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם, שכל נחלות שבעולם חיים יורשים מתים, וכאן מתים יורשים חיים. מה זאת אומרת? הנחלה שקיבל באי הארץ, מי שנכנס לארץ, חזרה דרך ירושה, במרכאות, להוריו, להורה, לאבא. אחרי שהנחלה חזרה לאבא, היא חוזרת למטה לבן. הריקושי, למעלה ולמטה. מה נפקא מינה? נראה. נו, מה אכפת לי אם זה עולה ויורה, וזו אותה נחלה. אז נראה שיש הבדל יסודי. כאן יש לבוא עם שאלה אחת בסיסית, ואנחנו נתמקד בשאלה הזאת, ננסה ללבן אותה כמה שאפשר. האם חלוקת הארץ מסתיימת בבואי הארץ? הם בעצם המחלקים את הארץ, הם היורשים את הארץ, הם האנשים המיוחדים שהשתתפו באירוע הגדול של חלוקת הארץ. החזרה למעלה, זה כבר ירושה, זה ירושה הפוכה. זה כבר ירושה. אדם שיש לו נחלה והוא מת, הבן יקבל. אז כאן, במקום שהבנים מקבלים, האבא, שהוא כבר מת בקבר, קיבל, והוא מחזיר דרך נחלה לבנים, נראה מה נפקמינה. יש נפקמינה חשובה. אבל בעצם העלייה הזאת, החזרה הזאת להורים, מבאי הארץ, הוא דין רגיל שירושה. נכנסי הארץ קיבלו נחלה, הם קיבלו ישר מהגורל כחלק מחלוקת ארץ ישראל, ומדין נחלה, הם הקונים, מדין נחלה זה חוזר להורים, מדין ירושה. או שאני אומר, מה זה נחלה שהולכת אחורה? זאת לא ירושה, זאת לא דיני ירושה. בדרך כלל, הזרם של ירושה היא קדימה. הזרם הוא מדור לדור הבא. מה זה נחלה מדין ירושה שחוזרת לדור הקודם? אותה חזרה, אותו רקושה לדור הקודם, זה לא מדין ירושה, זה מדין חלוקת הארץ. זה עדיין חלק מחלוקת הארץ. הנחלה שעוברת אחורה לדור היציאה, המעבר הזה הוא לא מעבר של ירושה, של דיני נחלה וירושה. הוא מעבר מיוחד של דיני חלוקת הארץ. שחלוקת הארץ היא תופעה, תהליך של שני שלבים. שלב ראשון, נכנסי הארץ מקבלים, וכחלק מהמכלול הזה של חלוקת הארץ, גם כן חוזרת לדור הקודם, ליוצאי מצרים, ואז יוצאי מצרים הנחילו לבנים מדין ירושה. זאת אומרת להגיד את זה בדרך אחרת, האם המעבר האחור הזאת, שהנחלה עוברת מנכנסי הארץ ליוצאי מצרים, אם זה דין של ירושה או דין של חלוקת הארץ? אם זה דין כללי, מי חילק את הארץ? מי קיבל מדין חלוקת הארץ? דור שנכנס, לפי רבי יוחנן, באי הארץ. מדין ירושה זה חוזר. אני אומר לו, החזרה הזאת מנכנסי הארץ ליוצאי מצרים, זה לא מדין ירושה, זה מדין חלוקת הארץ. חלוקת הארץ היא גם כוללת השלב השני. אם נסתכל בגמרא, זה קשה לדעת. מה אומרת הגמרא? אלא מה אני מקיים לשמות מטות אבותם ינחלו? משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם. הנחלה הזאת של בנים להורים הוא שונה משאר ירושות. שכל נחלות שבעולם חיים יורשים מתים. כאן מתים יורשים חיים. מה זאת אומרת? זה מדין נחלה או נחלה משונה? או זה כל כך משונה, כל כך מוזר, שזה לא דין של נחלה וירושה, זה דין של חלוקת הארץ. זה דין מיוחד של יוצאי מצרים כמשתתפים דרך הבנים בחלוקת הארץ. נראה את הנפקא מינות. אבל השאלה היא טקסטואלית, השאלה היא סימנטית. מה הכוונה הסינטקטית של הלשון הזה? משונה נחלה זו מכל הנחלות. שיושי הארץ, באי הארץ, קיבלו חלוקת הארץ דרך הגורל, ואז מדין ירושה העבירו את זה אחורה לדור הקודם. או המעבר הזה, העברה הזאת לדור הקודם, הוא חלק מחלוקת הארץ. ונראה את הנפקא מינות. אין ספק שהיה ראשון אחד בצורה שיטתית, עקבית, שראה את המעבר הזה מנכנסי הארץ ליוצאי מצרים, מבנים לאבות. המעבר הזה הוא לא מדין ירושה בשלב שני, אלא חלק מחלוקת הארץ בצורה קיצונית ועקבית. והוא הרשב"ם. מסתכל ברשב"ם, הרשב"ם מביא כאן ביטוי מאוד מאוד חריף. השבעם קוף י' ז' דיבור מתחיל על מה אני מקיים למטה הגדול, הקטע הגדול, אבל כל הקטעים ברשבעם הקטעים. שורה רביעית הרחבה. שורה שלישית, סליחה. בסוף שורה שלישית הרחבה, קוף י' ז' אמן א', והבנים אינם כי אם שלוחים באלמה. הבנים שירשו את הארץ, הם רק שלוחים. זאת אומרת, הרשב"ם מאוד מקצין. הלכה למעשה, הבנים באי הארץ לא קנו. כל התפקיד שלהם הוא תפקיד של שליחוס. מי בעצם לפי הרשב"ם היורשים הראשיים? גם לפי רבי יונתן, יוצאי מצרים. אלא במקום שהקדוש ברוך הוא נתן ליוצאי מצרים בקבל, הקדוש ברוך הוא נתן ליוצאי מצרים דרך השלוחים שלהם. רוב הראשונים מבינים אחרת, שהיה איזה קניין, באי הארץ קנו, אחרי שקנו, לא כשליח של ההורים, קנו בעצמם. אחרי שקנו, הנחלה עברה לדור הקודם. תסתכל למשל ברבינו גרשום על הצד, הוא מאוד מדגיש. רבינו יונתן אמר לבואי הארץ, בגיליון, ממש לאותם שנכנסו הארץ, נתחלקה הארץ, תשק לי בשביל עצמם. ולא שק לי בשביל אביהם או אחיהם שיצאו ממצרים שמתו, שנאמר, לאלה תחלק הארץ, אלה דייק בשביל עצמו. אלא מה אני מקיים לשמור מטלת אבותם, אלא משון הנחלה זו, הנחלה חוזכת. זאת אומרת, הרשב"ם הוא מאוד קיצוני בנושא. והרשב"ם אין אפילו שני שלבים. ברגע שבאי הארץ תפסו את האדמה, הם תפסו והתחלקו באדמה בין כשלוחים. אותם אנשים יוצאי מצרים שהיו בקבר, יש הלכה שיושה בקבר, גם אדם שהוא מת, הוא יכול לרשת, כמובן זה עובר לפי המנגנון היושה. אבל הם היו שלוחים של עמיתים, של אותו דור שיצא ממצרים, גם רבי יונתן מודה, לפי רבי יושיע, זה הולך ישר ליוצאי מצרים, השם נותן להם מענק בקבר. לפי רבי יושיע. לפי רבי יונסן, קדוש ברוך הוא לא נותן נחלה למת, יש צורך שאדם חי יגיע ויקבל את חלקו, כי ישתתף בחלוקת הארץ, אבל כשליח של הדור הקודם. אז ודאי שלפי הרשב"ם, המעבר מהדור שנכנס לארץ לדור הקודם הוא לא מעבר של ירושה, אפילו לא מעבר, הוא לא מעבר בכלל, כי הם עושים קניין כשליחים של הדור הקודם. השאלה היא לגבי שאר הראשונים. שאר הראשונים אומרים שהדור הנכנס לארץ הם לא שלוחים, הם קונים, יפה. יש להם קניין ראשוני. נכנס לארץ, הוא מקבל את חלקו והוא קונה. עכשיו הוא מקפיץ את הנחלה חזרה, לא רב. האם החזרה הזאת היא מדין ירושה, ירושה הפוכה, ירושה משונה? דין מיוחד בחלוקת הארץ. אז כאן כנראה יש מחלוקת בראשון. במחלוקת בראשון היא בעצם שלישייה, רש"י, מול הרשב"ם והריב"ם, מול רבנו תם. אנחנו נתמקד בעיקר במחלוקת רש"י, לא רש"י כאן, כי אין רש"י בבצרה, בדף קי"ז, רש"י על החומש, לבין הריב"ם והרשב"ם. מה קרה בחזרה הזאת? למי הנחלה הזאת חזרה? מה זה משון הנחלה? למי חזרה? המגמה כאן, גם לפי רש"י, וגם לפי הריב"ם והרשב"ם, בואו נגיד בעלי התוספות והרשב"ם, המגמה היא בעצם להשוות בין בני דודים. אוקיי? תארו לעצמכם, אתה נכנס לארץ עם הבן דוד, והמגמה היא שכל בני דודים יקבלו ביחד. כל בני דודים של אותה משפחת האבא יקבלו ביחד. אז יש למשפחת, בוא נגיד ראובן ושמעון. בני חצרון, בני כרמי. בנים של ראובן ושמעון. כן, דור שלישי. אז יש במשפחה של חצרון ארבעה ילדים. משפחה של כרמי ילד אחד. אז אם לא נעשה שום משחק, אז כל אחד יקבל את חלקו. איך מגיעים למצב שכל משפחה תקבל נחלה שווה ודומה? בעצם להשוות בין משפחת חצרי למשפחת כרמי. זאת המגמה. אז אם תהיה החזרה לדור הקודם, בואו נשתמש בלשונות של הראשונים. אם בני ראובן יחזירו נחלה לראובן שיצא ממצרים, ובני שמעון יחזירו נחלה לשמעון שיצא ממצרים, ואז יקבלו חזרה בשלב השלישי, לא תהיה כאן הבדל, כן? כל בן שמעון קיבל, כל בן ראובן קיבל, מחזיר לאבא וקבל. אז רש"י טוען שההחזרה היא לא להורים, אלא לסבים. מה קורה? רשי, תוספות, דיבור המתחיל, מחזירים אצל אביהן. בפרש חומש, פרש רשי, דמחזירים אצל אבי אביהן. ההחזרה הייתה לא להורים. מה אכפת לו? יש ראובן שיצא ממצרים עם שלושה ילדים. פה נשכח מהבחור. יש ראובן שיצא ממצרים עם שלושה ילדים. כל אחד קיבל חלק. אז אם יחזירו לראובן, וראובן ייתן חזרה, ראובן שמת, הוא יוריש להם, אז כל אחד יישאר עם אותו חלק. אז לא תהיה כאן שום הפרש, שום הבדל. אז כדי לעשות חלוקה שווה בין משפחות, לא מספיק להחזיר את זה דור. צריכים להחזיר את זה שני דורות. אז לפי רשי על החומש, בני ראובן לא החזירו לראובן שיצא ממצרים. בני ראובן החזירו ליעקב, במידה ויעקב יצא ממצרים, לא יעקב שלנו, אלא יעקב של הראשונים. בני שמעון גם החזירו ליעקב, ואז יעקב מוריש לבניו ולנכדיו בצורה שוויונית. אז בואו נעקוב אחרי החשבון. לראובן יש שלושה ילדים, לשמעון יש ילד אחד, אז המשפחה הזאת של בני דודים נכנסו לארץ וקיבלו ארבעה חלקים, בני ראובן קיבלו שלושה, בן שמעון קיבל אחד, אז יש למשפחה הזאת של יעקב עם שני בנים, יש ארבע חלקים, כל הארבע חלקים האלו חוזרים ליעקב, אז עכשיו ליעקב שיצא ממצרים, במידה והיה יעקב שיצא ממצרים, יש עכשיו ליעקב ארבע חלקים. יעקב נותן שניים לראובן, שניים לשמעון, יוצא שבן שמעון זוכה בגדול. בן שמעון מקבל שני חלקים, ובני ראובן השלושה מתחלקים באותם שני חלקים. זאת אומרת, יצרנו שוויון בין בני דודים, בני ראובן, בני שמעון, לא שוויון, לא שוויון בין המשפחות, בכך שחזרנו ליעקב, לסבא. עוד פעם רשי, בפרש חומש, פרש רשי, דמחזירין אצל אבי אביהם. ורוצה לפרש, אדם שיצא ממצרים ולא שני בנים, יעקב יצא עם שני בנים, ולאותם שני בנים, לזה בן אחד ולזה שניים, יש כאן אחד ושניים, ראובן יש שניים, ושמעון יש אחד. והשדה, כשמחזירין לאבי אביהם, ליעקב, יש לחזור ולחלוק בשווה. שמכוחו באין, ואין לו לירש לזה יותר מלזה, שאם לא יצא אבי אביהם ממצרים, לא היה יעקב בתמונה אלא אבותן עצמם, אם זה חוזר לא ליעקב אלא לראובן ושמעון, למה יחלקו בשווה? כשמחזיר כל אחד לאביו, ולא כל אב יחזיר ויוריש לבניו, ולא לבני אחיו. אז לפי רשי על החומש, החזרה כדי להשוות בין בני דודים, אני חייב ללכת שני דורות. לא להורים שיצאו ממצרים, אלא לסבים שיצאו. אני מעביר את הנחלה לסבים, אז תהיה כאן חלוקה שוויונית בין בני דודים שנכנסו לארץ. ויש שזכו בכך, ויש שהפסיקו בכך. זאת הגישה של רשי על התורה. תוספות חוקים. הסיבה שתוספות חוקים, היא בעצם על סמך המשל שהגמרא מביאה. בהמשך הגמרא מביאה משל למטה בדף קי"ז. אמר רבי, רבי טוען, אמשור לך משל. אני אתן לך משל לכל המשחק הזה. למה הדבר דומה? לשני אחים כהנים שהיו בעיר אחת. יש שני אחים. אז בואו נגיד קהת ומרבי. לאחד יש לו בן אחד, ואחד יש לו שני בנים, אז יש כאן משפחות שונות. הלכו לגורן, זה שיש לו בן אחד נוטל חלק אחד, זה שיש לו שני בנים נוטל שני חלקים, תקשיבו את זה, ומחזירין אצל אביהן, וחוזרין וחולקין בשווה. אז בני קהת ובני מררי לוקחים חלק בגורן, מתנה וכהונה, מחזירים לקהת ומררי, ואז משום מה קהת מררי עשו עסקה שיתחלקו בשווה ויתנו לבנים. למה לא ברור? אבל כאן במשל של רבי יש מעבר אחורה של דור אחד, מחזירים אצל אביהם. אז מה פתאום שלפי רשי מחזירים נחלה לאבי אביהם? יש גרסאות במשל של רבי של אבי אביהם, אבל הגרסה שלנו זה אביהם. אז תוספות חולקים על רשי. סתכל בתוספות, מדיבור מתחיל מחזירין, 20 שורות בתוך התוספות, סוף השורה, ונראה לריבה. דגזרת הכתוב הוא, שמחזירין אצל אביהן, שחולקין אותו שני אחים בשווה. אף אגב דבי אלמה אין הדין כן, הכה גזירת הכתוב מהנח שני מקראות, ודכאמר מתים יורשים את החיים, לאו כדין ירושה ממש, אלא כאין ירושה. מה קורה לפי הריבם? מה קורה לפי הרשבם? בני ראובן שנכנסו לארץ, ראובן יצא, מחזירים ראובן את השלושה חלקים שלהם. בני בן שמעון שלקח חלק אחד, מחזיר לשמעון. עכשיו יש גזרת הכסף שראובן ושמעון, האחים ביחד, מכניסים את החלקים שקבלו מהבנים לתוך סיר אחד ומתחלקים משווה. למרות שבדרך כלל ירושה לא הולכת ככה. ראובן קיבל שלושה חלקים. שמעון קיבל חלק אחד. עכשיו ראובן ושמעון ביחד לוקחים את ארבע חלקים, מתחלקים שניים שניים. בני ראובן השלושה יקבלו שניים, בן שמעון יקבל שניים. אני מגיע לאותה תוצאה בלי להגיע ליעקב. אני לא צריך להכניס ליעקב לתמונה. לא צריך לחזור לאבי אביהם. אני חוזר רק לאבות, אבל גזר הסקוסוב שגם אבות... אין אף מצב של אבות שמתחלקות בגלל שהם אחים, כל אבי קבל שלו, אין אף מצב ש... אבל כאן גזר את הכוסף בגלל שזה נחלה משונה, שרובן ושמעון משתתפים ביחד, מאחדים את הארבע חלקים, ומזרימים אותם הלאה לבנים. לסכם, גם רשי וגם הריבם והרשבם מעוניינים בתוצאה של... חלוקה שווה בין לא בני דודים אלא משפחות בני דודים. כל משפחה של בני דודים תקבל אותה מכסה, אותו מספר נחלות. איך אני יוצר את זה? אם יש משפחת ראובן של שלושה באי הארץ, משפחת שמעון של בן אחד, אז לפי רשי אני חייב להגיע חזרה, להקפיץ את זה חזרה לאבי אביהם. ברגע שהכל חוזר ליעקב, מדיני נחלות הכל יתחלחל בשוויון. לפי הריבם והרשבם, אפילו מגיע לאבות, יש גזרת הכסף שאבות עצמם יתחלקו בשווה ויזרימו אותם חזרה לבנים. מה המחלוקת כאן בין רשי לריבם? כנראה שהמחלוקת היא האם הנחלה הזאת אחורה מהבנים להורים הוא מדין חלוקת הארץ או מדין נחלות. לפי הריבם, המעבר אחורה לאבא ולהורים, לרובן ושמעון, זה מדין חלוק הארץ, זה לא מדין נחלות. זה דין מיוחד שחלוק הארץ, בני ראובן נותנים לראובן, בני שמעון נותנים לשמעון, ואז יש איזה מג'יקה, יש איזה אבא חקדברה, מתחלקים משווה. זה חלק מהגזרת הכסף, חלק מהדין המיוחד, בדרך כלל זה לא קורה ככה. אם נראה את המעבר לרובן ושמעון כדין ירושה, אז אין שום סיבה שרובן ושמעון יתחלקו. ראובן קיבל את שלו, שמעון קיבל את שלו מדין ירושה, מדין דיני נחלות, מדין יש נחלין, ואז ראובן ישמור על שלו, שמעון ישמור על שלו, וייתן את זה הלאה לבנים. כנראה שלפי הריבם, המעבר הזה אחורה לדור הקודם, הוא עדיין חלק מהדין המיוחד של גורו, ודין המיוחד של חלוקת הארץ, ודין המיוחד של ארץ ישראל, ואפשר לתת לראובן מהבנים, אפשר לתת לשמעון מהבנים, ואז ראובן ושמעון יתחלקו בשווה פתאום, לא קשור לירושה. ותראו שהריבם עצמו, הריבה עצמו, מתנצל. מה כותב? ונראה לריבה, בגזרת הכסף הוא, שמחזירים אצל אביהם, שחוקין אותו שני אחים בשווה. אף אגב דבי אלמה אין הדין כן, הכה גזרת הכסף. ודכאמר היה הגמרא מגדירה את זה כירושה, וזה נגד דיני ירושה. ודכאמר מתים יורשים את החיים, לאו כדין ירושה ממש. לא תהיה כאן התנהלות קלאסית של ירושה, אלא כאין ירושה. אז לפי הריבה, ההקבצה אחורה, המעבר אחורה, הוא לא מדין ירושה. זה שלב שני של חלוקת הארץ. שלב ראשון של חלוקת הארץ, נכנסי הארץ. כל מי שנכנס קיבל חלק. שלב שני, זה חוזר לאחים וההורים, וההורים אחים מתחלקים משווה. רשי כנראה חולק. רשי סובר שבמעבר אחורה זה מדין ירושה. לא מדין מיוחד של נחלת הארץ וחלוקת הארץ, זה דין ירושה. אז רשי יש בעיה. אם אני רק מחזיר לדור הקודם מדין ירושה, בני ראובן מחזירים לראובן, בני שמעון מחזירים לשמעון, לא תהיה שום מבדל. אז ראובן יחזיר את הנחלה לבניו, שמעון יחזיר את נחלתו לבניו, ולא תהיה כאן שוויון בין בני דודים. אז כדי להגיע למטרה של שוויוניות בין בני דודים, מדין ירושה, לא מדין חלוקת הארץ, לא מדין גזרת הכתוב, מדין סדר ירושה, מדין פרשס פנחס. רש"י מוכרח להגיע לדור הקודם. כל הנחלות של בני דודים חוזרים לסבא. הכל אצל יעקב, ואז יעקב מדין ירושה מנחיל לבניו, שני חלקים לראובן, שני חלקים לשמעון. בני ראובן מקבלים מדין ירושה, שניים בן שמעון מקבל שניים. זאת אומרת, יש כאן ויכוח בין רש"י לבין הריב"א, שניהם מעוניינים באותה מטרה. המטרה היא ליצור שוויוניות בין נכנסי הארץ. יש משפחות ברוכות שנכנסות לארץ, יש משפחות קטנות. והמטרה היא שכל משפחה תקבל אותו חלק. איך? אז לפי רש"י, אני חייב לשחק עם דיני נחלה. אני חייב לשחק עם דיני ירושה. אני חייב לקחת את כל הנחלה שקיבלו בני ראובן, להביא את זה אחור ליעקב. כל הנחלה של בני שמעון, בן שמעון, נחזיר את זה ליעקב, ואז מדין ירושה, הכל יתחלחל בשוויוניות. לפי הרשב"ם, לא. יש כאן גזרת הכוסוף, חוזר לראובן, חוזר לשמעון, ואז ראובן ושמעון, בלי להכניס את יעקב לתמונה, ראובן ושמעון יתחלקו מדין גזרת הכוסוף בצורה שווה. אז כנראה שזאת המחלוקת בין רש"י מול הרשב"ם. לפי רש"י, רק הדור שנכנס לארץ השתתף בחלוקת הארץ. ההקפצה אחורה זה לא מדין חלוקת הארץ, זה מדין ירושה. ירושה משונה, ירושה נחלה מוזרה. לא שונה גמרא. נחלה משונה, אבל מדין ירושה. לפי הרשב"ם, הרשב"ם מסכים עם הריב"ם, החזרה לדור הקודם הוא גזרת הכוסף של חלוקת הארץ, ואז מדין חלוקת הארץ בצורה חד פעמית אני יכול להכריח ראובן ושמעון, ההורים, להתחלק בנחלה שקיבלו. נפקא מינה אחרת, וכאן הרשב"ם היא עקבית ושיטתית, זה כבר פעם שלישית, מה יהיה אם האבא שיצא מהארץ, לפי רבי יונתן, זה מתחיל עם באי הארץ, סליחה, האבא שיצא ממצרים. אם האבא שיצא ממצרים, לפי רבי יונתן, לא היה בן חף ביציאת מצרים. בוא נגיד, ראובן שיצא ממצרים היה 18. חייל. חזק. גדול. הפי הלכה גדול לכל דבר. אבל פחות מבן חף. פחות מבן חף אינו יכול לרשת את הארץ. אבל פחות מבן חף ודאי הוא שהוא יכול. הפוך. פחות מבן חף ודאי שהוא יכול לרשת נחלה, לרשת ירושה. מה הדין לפי רבי יונתן? לפי רבי יהושע אין שאלה, כי זה מתחיל מיוצאי מצרים. אז מי שלא היה בן חף ביציאת מצרים, הוא לא קיבל נחלה. ואז הבנים אומללים, צריכים לחפש. אבל לפי רבי יונסון, זה מתחיל עם באי הארץ. אז באי הארץ היה בן 20, הוא מקבל את שלו. אז הוא חייב, לפי רבי יונסון, להחזיר את זה לאבא. לפי רב ראשון. מה אם האבא לא היה בן חף, היוצא מצרים? אז כאן הרשב"ם אומר בצורה מפורשת. איפה הרשב"ם? עוד פעם שכחתי איפה הרשב"ם. הרשב"ם הוא ב... כן. בקוף י"ז עמוד ב', אומר במפורש בקופי זין עמוד ב', אני לא מצליח את זה. מה? היה מבואי הארץ? לא, היה מבואי הארץ? כן. אבל זה לפי בשם בן אלעזר, זה הבעיה. אומר את זה באיזשהו שלב גם לפי רבי יונסן. אנחנו מצטמצמים עכשיו לרבי יונסן, לפי בשם בן אלעזר זה משהו אחר. כן, חשבתי אמר על זה. כן. זה הרשב"א. כן. בוא נקרא את הרשב"א. מפרש בעזר, רשב"א למטה דיבר מסחל אלא, קופי זין מן א', דלהכי אהני לשמוע מטרות הבתה מנחלו, דלאחר שנטלו בני ראובן ושמעון י"א חלקים בארץ, כן? יש לראובן 10 ויש לשמעון בן 1, אז לקחו י"א חלקים, מחלקים אותה ביניהם לפי חשבון מטרות הבתם, כאילו יוצאי מצרים. דהיינו ראובן ושמעון אבותם, זה רשב"א. זה חוזר לו ליעקב ורובן שמעון. הנה י"א חלקים. וכגון, מוסיף הרשב"ם, דהנו יוצאי מצרים היו בני 20, דומיה דבואי הארץ. דקופית קרא לעניין נחלת ארץ ישראל בני חף. זה החידוש של הרשב"ם. מה יקרה אם ראובן ושמעון לא היו בני חף, או ראובן, אז אין כאן חזרה. אז כל המשחק הזה לא מתקיים. ובני ראובן נשארים עם היוד חלקים שלהם, ובן שמעון נשאר עם החלק אחד, או אולי שמעון חוזר לאבא, אבל השוויוניות לא תיבצר. הרבינו תם חולק. הרבינו תם, יש נקודה אחרת שרבינו תם חולק, אבל רבינו תם אומר במפורש, בתוספות דיבור המתחיל ומחזירין, שמונה שורות לקראת הסוף, או איפכה, יצאו ממצרים תפילים. זאת אומרת, קטנים, פחות מבן חף, ולא אבות. וכשבאו לארץ היו בני 20, או הם או בניהם, למאנדי אמר, לבואי הארץ נוטלים. זאת אומרת, אם הבואי הארץ היה בני חף, אף על פי שיוצאי מצרים היו פחות מבן חף, זה חוזר להם, ואחר כך לבנים. אז כנראה שפחות הרשב"ם רואה את ה... הקפצה הזאת, ההחזרה הזאת ליוצאי מצרים, לא מדין ירושה. כי מדין ירושה, מה אכפת לשם בני חף? אדם מת, גם אם הבן הוא לא בן חף, הוא יורש אותו. למה צריכים שההורים שיצאו ממצרים יהיו בני חף כדי לקבל מהבנים? אז כנראה שרשב"ם רואה את זה כחלק מחלוקת הארץ. ואז מי שהיה פחות מבן חף, ראובן ויעקב, ראובן ושמעון שיצאו ממצרים, אם הוא לא בן חף, הוא לא יכול להשתתף. כמובן זה קצת בעייתי, כי הרשב"ם כבר הגדיר את באי הארץ כמה הם, מישהו זוכר, באי הארץ הם שלוחים. אז אם זה ממש דין שליחות, שבן ראובן נחשב שליח של ראובן, מה אכפת לי אם הוא ראובן בן חף? הוא לא רק יכול להיות שליח אם ראובן הוא בר הכי לחלוקת הארץ. אבל מה שרואים מהרשב"ם בצורה עקבית, שהכותרת הזאת של חלוקת הארץ כוללת גם הירושה של האבות מהבנים, גם הנחלה משונה, החזרה הזאת מבני ראובן ושמעון שנכנסו לארץ לראובן ושמעון שיצאו ממצרים, זה גם מדין חלוקת הארץ, ואז דורשים שיהיו ראויים לחלוקת הארץ בנכף. אולי שאלה אחרונה שנבדוק, אם יש איזו השערה אחת. האם מחזירים נחלה ליוצאי מצרים שלא רק פחות מבן חף, אלא הוא מופקע מנחלת הארץ? דיברנו על פחות מבן חף. מה אם האבא מופקע מנחלת הארץ? מי מופקע מנחלת הארץ? מרגלים. מה המנגנון בבני מרגלים? איך בני מרגלים קיבלו נחלה? ומן הצפוי שאם המעבר להורים הוא מעבר של ירושה, לא דין חלוקת הארץ אלא דין ירושה, אז בני מרגלים יכולים לקחת חלק שלהם מדין חלוקת הארץ, כי הם ראויים, להעביר את זה מדין ירושה לאבא בקבר, ואז האבא יחלק, או לאבא ואחר כך לסבא. אבל המרגלים יכולים לשחק. לא יקבלו, הם כבר מתים, אבל הם שחקנים בתוך המשחק הזה. אבל אם המעבר להורים הוא מדין חלוקת הארץ, המרגלים לא משתתפים בחלוקת הארץ. והם לא מהווים ערוץ לנחלה משונה הזאת. השאלה הזאת עולה בגמרא בדף קי"ז עמוד ב', שהגמרא אומרת בדף קי"ז עמוד ב', מרגלים שורה חמישית, יהושע וכלב נתנו חלקם. יופי. אז מה שהמרגלים היו אמורים לקבל אם היו נכנסים לארץ, או לפי רבי יהושע, יהושע קיבל. מתלוננים בעדה קורח, לא היה להם חלק בארץ. הבנים, לגבי הבנים, נטלו בזכות אבי אביהם ובזכות אבי אמותיהם. הם יכולים לקבל דרך הדור של הסבא וסבתא. דרך האבא של האבא, האבא של האמא, במידה ואין אחים לאמא. יהיה להם איזשהו נחלה. במה מדובר? מה הכוונה של אבי אביהם, אבי אמותיהם? אז כאן הרשב"ם טוען, למטה, בדף קי"ז, קודם כל הוא מביא שהדין הזה של אבי אמותיהם, אבי אביהם, לכמה נוקי להח סיפה אפילו למען דיאמר לבואי הארץ נתחלתה. הדין הזה לא רק לפי רבי יהושע, הם באמת זקוקים לסבא, כי לפי רבי יהושע הכל מתחיל עם יוצאי מצרים והם מסכנים, הם בני מרגלים. אין להם נקודת מוצא. אז לפי רבי יהושע ודאי שהם תלויים בסבא. אבל הגמרא אומרת שגם לפי רבי יונסון הם תלויים בסבא. מה זה שהם תלויים בסבא, בני מרגלים? כי אם בן מרגל היה פחות מחב, אז גם לפי רבי יונסון הוא לא יקבל, ואז הוא רק תלוי בסבא, מה שהסבא ייתן לו. כי אבא לא מתפקד. אז הוא לקמה, טוען הרשב"ם, מוקי, להח סיפה, אפילו למאן דאמר לבואי הארץ נתחלקה, אפילו לפי רבי יונסון, שבואי הארץ מתחיל את הירושה, את הנחלה, חיגון דלא היו בני עשרים כשנכנסו לארץ. אם הבן של המרגל לא היה בן 20, אז לא יכול להתחיל, זה לא נטלו בשביל עצמן, אלא נטלו על ידי חזרה. מה זה חזרה? כי הבן המרגל יש לו בני דודים. אז הבן של סטור, בן מיכאל, יש לו בן דוד. הבן דוד הוא, אני יודע, ראובן בן מיכאל. למיכאל היו שני בנים. אחד היה מרגל, השני היה רופא, כמו יהודי טוב, כן. סטור הפך להיות מרגל, רובין בן מיכאל הפך להיות רופא, הייטק, הסטור יצא מהתמונה, הוא נסתר, אבל רובין בן מיכאל נכנס לארץ, ולרובין בן מיכאל היו ילדים שנכנסו לארץ, אז הם קיבלו נחלה, הם מחזירים למיכאל, האבא של המרגל, ולאבא, לפי הרשב"ם, מחזיר לסטור ואחיו. זאת אומרת, בני סטור, בן מיכאל, יקבלו, אפילו שפחותים מבני חף, דרך החזרה הזאת יקבלו משהו. הם פחות מבני חף, אז הם לא יכולים להתחיל את המשחק. אבל דרך החזרה יקבלו איזה משהו. זאת הגישה של הרשב"ם. ולפי הרשב"ם זה רק כלפי בני מרגלים שהיו פחותים מבני חף. רבינו יונה, בעליות רבינו יונה, הוא מביא תסליט אחר לבני מרגלים שיקבלו דרך אבי אבותיהם או אבי אמותיהם. בואו נדבר על אבי אבותיהם. רבינו יונה בדף קי"ז אומר ככה: דיבור מתחיל ואי בית אימה. זה דף קוף יוטט, סליחה, זה במשך. נוטלים הם בזכות אביהם של מתלוננים, הוא עוסק במתלוננים, לא במרגלים. אז בני מתלוננים לוקחים בזכות אביהם, כמו שהגמרא אומרת. אף על פי שהמתלוננים לא היה להם חלק בארץ, דאבי אביהם קיירתי. האבא של המתלוננים, האבא של המרגל, מיכאל, יקבל מבן סטור. סטור הוא המרגל, מיכאל הוא הסבא, הבן של סטור גם הוא בן חף. הוא לא תלוי בבני דודים שיקחו חלק ויביאו לסבא, ואז הוא יקבל מהסבא. הבן של המרגל, הבן של סטור, גם הוא חף. הנחלה תעבור חזרה לסבא, למיכאל, אבא של המרגל. איך זה עובר לסבא? דאבי אביהם קיירתי. וממשיך רבינו יונה מדין, אבי אביהם כאבות דמי. יש כוח במיכאל, לאבא של המרגל, בירושה הזאת, לרשת את הנכד. בלי שזה יעבור דרך אבא. ראינו שלפי רש"י על התורה, כל הנחלה חוזרת לסבא, אבל דרך אבא. בני ראובן לוקחים חלק, זה חוזר לראובן וזה חוזר לסבא, במידה ויש סבא שיצא ממצרים. כאן טוען רבינו יונה שנחלה עוברת מבן מרגל לאבא מרגל, ואחר כך חזרה לכולם. לפי הרשב"ם אני לא רואה את המשחק הזה, אני לא רואה את הטריק הזה, כי לפי הרשב"ם מדובר שבן המרגל היה פחות מבני חף. הוא היה פחות מבן חף, וכל החזרה זה מבני דומים שמחזירים לאבא שלהם ולסבא שלהם, ואז הבן מרגל יקבל. אז אני לא רואה תעלה מבן מרגל למרגל ולאבא של מרגל. אבל לפי הבן יונה הגמרא מתעסקת גם בבן מרגל שהוא בן חף. בן מרגל שהוא בן חף מקבל חלק, מחזיר לסבא, ואז הסבא מחלק לכולם. למה הסבא יורש בן מרגל? טוען רבינו יונה, מדין אבי אבות כאבות דמי. כאן יש חידוש עצום ברבינו יונה. הגמרא בבבא בתרא לומדת מהפסוק דבני בנים הרים כבנים, שיש ירושה ישירה, תעלת ירושה ישירה מסבא לנכד, גם בלי שזה יעבור את האבא. הגמרא לומדת מהפסוק. אבל הגמרא אף פעם לא מדברת על מעמד הסבא כאבא. יש מעמד שהנכד יכול להיכנס במקום האבא לרשת את הסבא. אבל שהסבא יחשב אבא של הבן, זה לא רואים. הנכד נחשב בן של הסבא. אבל לא בהכרח הסבא נחשב אבא של הבן. כמובן בדרך כלל זה לא רלוונטי, כי נחלה עוברת מדורות הקודמים לדורות הבאים. בדרך כלל זה לא רלוונטי. כאן רבינו יונה מחדש, כמו שבני בנים הרים כבנים, אבי אבות כאבות דמי. ואז בנחלה המשונה הזאת יש כוח לאבא של מרגל לרשת את החלק שהבן, בן חף של המרגל קיבל. בא רב חנן וקובע שיעורים, רב חנן שואל, למה לי החידוש הזה של רבינו יונה? למה לא נגיד שהבן המרגל קיבל את שלו, מעביר את זה לאבא שלו, יש דין שאבא יורש את בנו, זה ידוע לנו, אבא יורש את בנו בקבר, המרגל הוא מת, סטור הוא בקבר, והוא יירש את בנו שלקח חלק, ואז סטור בקבר, הוא יעביר את זה לאבא שלו, מיכאל, ואז זה יתחלחל הלאה. למה אני חייב להגיע לחידוש הזה שאבי אבות הרים כאבות? דבר שהוא לא נמצא בגמרות, בראשונים. שואל בן אוחנן, למה לא נגיד שהבן המרגל לוקח חלק, מביא את זה לאבא המרגל בקבר, כי הוא לא... והתשובה של רב חנן פחות או יותר הוא ככה, יש שהבינו שהוא מתרץ ככה, יש שהבינו שהוא נותן תירוץ אחר, אבל בעצם התשובה שלו היא כי המעבר אחורה בירושה הזאת היא לא מדין ירושה. המעבר אחורה לדור הקודם זה מדין חלוקת הארץ, והמרגלים מופתעים מחלוקת הארץ. אתה לא יכול להעביר את זה דרך סדור, דרך המרגל, כי המרגלים הופקעו מחלוקת הארץ. אז אתה רוצה להעביר את הנחלה אחורה? לאבא של סדור, למיכאל? לא דרך סדור. אתה חייב לדלג על סדור, ולהגיד איזה חידש שאבי אבות הרי אם כאבות, וליצור קו ישיר בין הסבא לבין הנכד, לא רק שהסבא נותן לנכד, אלא גם שהסבא לוקח מהנכד. אתה לא יכול להגיד שהחזרה, הנחלה המשונה, תעבור דרך סדור. זאת אומרת, אולי רבנו יונה יסכים עם הגישה הזאת. שוב פעם ברשב"ם זה קשה לדעת, כי הרשב"ם בכלל לא מדבר על כך. לפי הרשב"ם, כל הדיון פה זה על בואי הארץ, בני מרגלים שהיו פחותים מבניך. פחות מבניך, אבל זה לא מתחיל. הבני דודים מתחילים, בני דודים מעבירים את הנחלה אחורה דרך אבות שלהם שלא היו מרגלים, ואז הבן המרגל יקבל דרך המשפחה. הבן יונה הוא המחדש שגם בן מרגל, שהוא בן חף, הוא יוכל להחזיר נחלה לאבות, לא לאבא, אלא לסבא, ולא לסבא דרך האבא, אלא לסבא בצורה ישירה. כך החידש של בן יונה, שבן מרגל, בן חף, לוקח, מעביר אחר לסבא, אבל מעביר אחר לסבא, לא דרך האבא, שאבא מרגל, אלא ישר לסבא. זה החידש של בן יונה. למה הוא חייב להחזיר לסבא ישר? למה הוא לא יכול להחזיר לסבא דרך האבא? אז התירוץ הוא כי האבא הוא מרגל. אם האבא הוא מרגל, הוא לא יכול להשתתף בנחלה הזאת, כי הנחלה הזאת זה לא ירושה. אם הנחלה הזאת אחורה היא ירושה, זה שאדם הוא מרגל לא מפקיע אותו מירושה. הוא יכול להשתתף בירושה גם בקבר. יש אנשים שמשתתפים בירושה בקבר. הנחלה הזאת שהולכת אחורה הוא מדין חלוקת הארץ. חלוקת הארץ למרגלים אין חלק בחלוקת הארץ. אז כדי שבן חף, בן מרגל, יחזיר אחורה, הוא חייב לשלוח את זה ישר לסבא מדין אבי אבות הרי הם כאבות. זאת אומרת, יש אולי בהלכה שלושה ביטויים, שלושה גישות בראשונים, שמהם אפשר לראות שהקפצה אחורה לדור הקודם זה לא ירושה משונה, כפי שהגמרא אומרת, נחלה משונה. זה מדין נחלה וזה משונה, זה הפוך, נחלה הפוכה. לא, זה חלוקת הארץ. קודם כל, שיטת הריבה, והרשב"א. שכדי ליצור שוויוניות בין המשפחות בכניסת הארץ לפי רבי יוחנן, אני לא חייב להגיע לסבא. זה הקונץ של רש"י. מגיע לסבא, אז הכל שווה. מגיע ליעקב. לפי הריבה ולפי הרשב"א, גם אם אני מגיע להורים, לרובי ושמעון, זה ארץ הכסף, רובי מקבל מבניו, שמעון מקבל מבניו, מתחלקים משווה, ואז המשפחות מקבלות חלקות שוות. זה ארץ הכסף, כי זה לא יאושה, זה חלוקת הארץ. נפקא מינה השנייה, שיטת הרשב"ם, שחולקת על בן אדם, הרשב"ם טוען שהחזרה להורים, לפי רבי יוחנן, הוא רק בתנאי שההורה היה בן חף ביציאת מצרים. הורה שהיה פחות מבן חף ביציאת מצרים, הוא לא כתובת להחזרת נחלה. למה לא? אם זה דין ירושה, שניתן לו כשיטת רבי נתן. אז כנראה שאותו דור הקודם לא יורשים את בניהם, אלא מתחלקים או משתתפים בחלוקת הארץ. אתה לא בן חף, אתה לא מתחלק בארץ, אתה לא מקבל חלוקת הארץ. ודמה לכך החידוש של רבינו יונה. רבינו יונה מחדש, שוב פעם, הגמרא מדברת על בני מרגלים. איך בני מרגלים קיבלו? דרך הסבא. יופי. אז לפי הרשב"א מדובר בבן מרגל פחות מחף, אז הוא לא נחשב גורם, מוציאים אותו מהתמונה, מתחשבנים חלקים שהבני דודים קיבלו, בני חף, בני דודים מחזירים להורים, ואז הוא יקבל משהו דרך הירושה המשפחתית. אבל לפי רבינו יונה, כל הגמרא מתייחסת לא לבן מרגל פחות מבן חף. גם בן מרגל חף. הוא מקבל את שלו והוא מנסה להחזיר את זה לאחור ולדור הקודם. הוא חייב לדלג על האבא המרגל. האבא לא יכול לעזור לו. הוא חייב לשלוח את זה ישר לסבא. יש חידוש של אבי אבות הרי אם כאבות, שהבן המרגל יכול לשלוח את זה ישר לסבא. למה אבא לא יכול לעבוד גשר? כל ההעברה הזאת, ההחזרה הזאת, היא מדין חלוקת הארץ, ומרגלים לא משתתפים בחלוקת הארץ. אני מעלה השערה האחרונה, לא מצאתי בראשונים, אבל יעניין אותי מאוד אם כן נמצא בראשונים. הדין הזה של חזרה לדור הקודם, של לשמור מטות אבותם, כחלק מחלוקת הארץ, לא כתוצאה משנית. נכנסי הארץ ירשו, התחלקו בארץ, ואז הורישו להורים, כדי לתת להם גם כן צ'ופרה, כדי לתת להם גם כן ג'סטר. לא, זה חלק מחלוקת הארץ. מה יהיה במצב שאין הורים? מה יהיה במצב שכל, בוא נגיד, כל האחים מתו? אין כאן יכולת להחזיר. האם הבנים עדיין יקבלו וישמעו את שלהם? הפשטות אומרת שכן. בסדר, כל ההחזרה הזאת היא רק במידה ויש הורים. אם אין הורים, אז בני ראובן מקבלים י' חלקים, כל אחד מקבל חלקו, ובן שמעון מקבל חלק שלו, אין החזרה ואין אין ריסט, אין יצירת שוויון. ככה פשוט. ההחזרה הזאת, אפילו אם היא חלק מחלוקת הארץ, היא אופציונלית. אני לא חייב להחזיר, אבל אם אני כן מחזיר מיש הורים, אז אני מחזיר להם כחלק מחלוקת הארץ. אם נמצא בראשונים, ולא מצאתי, שאם אין הורים, אז גם הבנים לא יקבלו. כי ההורים הם חלק מחלוקת הארץ, ולא רק חלק במידה והם קיימים. הם חלק חיוני. אם אין הורים, אם אין לשמור מטות אבותם, אין חלוקת הארץ. אתה לא תקבל. אולי תקבל דרך המשפחה כללית, אבל אתה לא תקבל. אם אין לך הורה, אתה לא תקבל. זה לא מצאתי בראשונים. הרדווה הוא מאוד ברור בכך שלא, מאוד נגד. טוען הרדווה מספר 5, ועוד שמעתי, כך הוא מרגיש איזה חובה להדגיש. תאפילו למנדי אמר לבואי הארץ נתחלקה. שאומר שעושים חזרה, היינו כשהיה להם במצרים אבי האב או אב או דודים וכיוצאי בהם הורים לירושה. אבל אם אבותיהם ודודיהם היו תפולים במצרים, בואו נגיד שיש להם הורים אבל היו פחות מבן חף, עומדים בחלקם, אז בני ראובן לא מחזירים והם שומרים מה שקיבלו ולא יפסידו. וכאן הוא מדגיש שלא נאמר חזרה אלא היכה דאפשר. וזה נראה ברור ופשוט. כל החזרה הזאת היא במקום שאפשר. יש הורים בני חף לפי הרדווה. הרדווה מסכים עם הרשב"ם, רבי נתן חולק, גם הורים פחות מבן חף. אבל אם יש הורים בני חף, מכניסים אותם לתמונה, ואז החלוקה משתנה. אם באמת נגיד שיש להורים ליוצאי מצרים חלק מהותי בחלוקת הארץ, לא סתם כי יורשים, אלא כי מתחלקים בארץ, נוכל עקרוני להגיע למצב שמאין הורים, אז כל השלשלת הזאת, אני חייב שני גורמים. כדי לרשת את הארץ יש צורך של שתי תחנות, של שני גורמים, גם נכנסי הארץ, גם יוצאי מצרים, במידה ואחד חסר, אפילו אם הוא היה פחות מבן חף, אפילו אם נסכים עם רבינו תם, שגם יוצאי מצרים פחות מבן חף יכול להשתתף, אבל זה רק כשהוא קיים. אם היוצאי מצרים, בוא נגיד, אדם הוליד בן, ומת לפני יציאת מצרים, מת בחושך. אז לא היה אבא שיצא ממצרים. כן, אחר כך הבן גדל והוא שורד והוא נכנס לארץ, אבל לא היה אבא שיצא ממצרים. האם נוכל להגיד שלא יקבל? כי כדי לרשת ולחלק בארץ אתה חייב פרטנר, אתה חייב גם איזה אדם מלמעלה שיוכל לשתף בחלוקת הארץ. זאת בעצם התחנה היותר קיצונית, שהדור הקודם הוא לא רק חלק מחלוקת הארץ, אלא חלק חיוני מחלוקת. זה לא מצאתי בראשונים. אם נמצא, אז ודאי שנגיע למסקנה שהדור הקודם הם לא רק יורשי הדור שנכנס לארץ, אלא משתתפים, שותפים, מתחלקים, ומתחלקים חיוניים. אבל זה, שוב פעם, לא נמצא בראשונים. אז בשיטת רבי יונתן, זאת כנראה השאלה בין הראשונים. יש כאן תנועה מוזרה, תנועה משונה. איזו מגמה לא מוכרת לנו. בדרך כלל ירושה הולכת קדימה. החיים יורשים את המתים. כאן הגמרא אומרת נחלה משונה. המתים יורשים את החיים. אם הכוונה היא מדין ירושה, החלוקה הסתיימה בבנים, בנכנסי הארץ, מדין ירושה ההורים יקבלו. או שהכוונה כאן שההורים, למה זה נחלה משונה? כי זה לא ירושה, זה דין חלוקה. וראינו כמה ראשונים. כמובן, מהשאלה הזאת אפשר להגיע לשאלות אחרות. אז למשל, שאלה הבאה תהיה, אוקיי, אחרי שהחלטנו, אולי אם נחליט שהחזרה להורים היא מדין חלוקה, מה לגבי הירידה לבנים? כי לפי רבי יונתן, זה המסלול, זה מתחיל עם נכנסי הארץ, חוזר להורים, ואחר כך יורד לבנים. המירידה האחרונה לבנים היא מדין ירושה, כפי הפשטות, או גם היא נחשבת חלוקת הארץ, הפשטות שזאת ירושה, שכולם קיבלו. אבל אם זה גם כן, יש איזה סלמנים של חלוקת הארץ. לפי רבי יושיע, בואו נשאר לפי רבי יושיע. לפי רבי יושיע, הפשטות היא שהכל מתחיל עם יוצאי מצרים. אבל יוצאי מצרים מתו, אז מי קיבל מהמתים? נכנסי הארץ, אבל דרך היוצאי מצרים. אם הקבלה הזאת של נכנסי הארץ מיוצאי מצרים, הפשטות שזאת קבלה של ירושה, ירושה רגילה. מי שיצא ממצרים קיבל חלק, לפי רבי יושיע, כולם מתו, אז הבנים יושעו אותם. וזאת הטענה של בנות צלפחד. איך נקבל את שלנו אם אנחנו מחוץ לתמונת חלוקה? זאת אומרת שרבינו אומר להם, אבל אם גם שם נראה סממנים של חלוקת הארץ. הפשטות שלו. אבל אם כבר נוכיח שלפי רבי יונתן, החזרה לדור הקודם הוא דין חלוקת הארץ, אם נוכל גם לראות בשיטות האחרות, שגם במעברים אחרים יש דינים או תנאים של חלוקת הארץ. אז לסכם, ראינו שלוש גישות ותנאים. הגישה הכי מושכת זה רבי יונתן, שזה משהו מחודש, משהו חדיש. מדבר על נחלה משונה, נותן משל, שני אחים שהתחלקו בגורן, שני כהנים, והיה מחלוקת בראשונים, עיקר מחלוקת הלכתית הכי ידועה, זה מחלוקת בין רש"י על התורה לבין שאר הראשונים. האם מחזירים את הנחלה לאבי אבות, או שמחזירים לאבות, והאבות עצמם מתחלקים בשווה. ובינתיים הייתה גישה מאוד מאוד מעניינת, מאוד מדהימה קצת. בינתיים נקט כמו תוספות, שזה חוזר לאבות, אבל לפי בינתיים לא ברור מה הוא אמר, יש מחלוקת בראשונים. לפי הריבה והרשבם, האחים התחלקו בשווה. כל מה שרובן קיבל ושמעון קיבל מהילדים, הם התחלקו בשווה. אבל אני יודע, מישהו אחר, לבן שיצא ממצרים, הוא לא מתחלק איתם. זה רק אחים. לפי רבינו תם, כולם התחלקו בשווה. כל יוצאי מצרים, לפי ראשונים, לא כולם, אלא ראשי מטה. כל שבט מנשה קיבלו את החלקים מהילדים, וכל בתי אבות, כל האנשים משבט מנשה, התחלקו בשווה, יצאו זרמים שונים לכל משפחה. כל המטות. אז ההורים של בנשה התחלקו בשווה. ההורים של זבולון התחלקו בשווה. ההורים של יששכר התחלקו בשווה. זאת בגישה של בן אדם, אבל היא מאוד מאוד קשה לאור הגמרא שמדברת על אחים. זה שני אחים שהתחלקו בגורן. זאת הקושיה של הראשונים נגד בן אדם. וזה כבר אופרה אחרת, איך לבין את השיטה המיוחדת של בן אדם.